ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נחות דף יוד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד, אפשר לספור 21 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', לימוד של ריש לקיש, מתי יודעים שימין מעכב. דרשתו מבוססת על המילים אצבע וכהונה, שמופיעים בפסוק של מצורע עשיר. ויקרא פרק י"ד פסוק ט"ז. אני יוצא מהנחה שמי שמקשיב לשיעור היום גם למד את הדף של אתמול, ולכן הנקודות שהזכרנו פה בהקדמה הם מוכרים, אפשר לקשר אותם למה שלמדנו אתמול. אז ניכנס עכשיו לגמרא. אמר רבא בבא חנה, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא ימין. כלומר, אותו עבודת קורבנות צריך להיות בימין. אני אומר עבודת קורבנות כי הדוגמאות שנראה בגמרא שייכים לעבודת המקדש. אז בואו נתקדם בגמרא. כדכתיב, במתנות דם חטאת נשיא על קרנות המזבח, פסוק אומר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו. מוזכר פה המילים הכהן והמילה באצבעו, כבכבנו אותם, וגמר ממצורע דכתיב, וטבל הכהן את אצבעו הימנית. בתרת המצורע שיש מתנות דם על המצורע, כתוב שם מה שקראנו עכשיו, ומה רואים? רואים את המילים הכהן וגם אצבעו, ושם זה ברור, היא כתוב שחור לבן הימנית. אז זה מהווה בסיס לכל שאר המקומות. שואלת הגמרא, הרי כמיצה, דלא כתיב הבא אלא כהונה, ותנן קמץ בשמאל פסול. אז רואים שגם בלי המילה הנוספת, מספיק אם המילה כהן מופיעה, אני מוגבל לימין. אמר רבא, אז רבא עונה, ההבנה המדויקת זה או אצבע או כהונה, לא כמו שחשבנו שצריך להיות גם וגם, גם אצבע וגם כהונה, מספיק אחד מהמילים האלו, הם מצביעים על ימין. בטח ניחשתם שהצורות שאתם רואים עכשיו, הצורות הרגש, הם מעקב, עם החלק קצר למעלה קושיות, וההפך תשובות. אז רבא סיפק בינתיים תשובה, או אצבע או כהונה. שואלת גמרא, אמר לי אביי, אביי שואל, הרי הולכת איברים לכבש, אחרי ששוחטים, נגיד קורבן עולה, מפשיטים ומנתחים אותו עבר עבר, יש פרוצדורה של הולכת איברים לכבש המזבח. ומה כתוב? תכתיב בהו כהונה, ועד לפני שנייה חשבנו שאם מופיע מילה כהונה זה דווקא ימין. אז מה קורה אצל הולכת איברים? תכתיב. והקריב הכהן, הנה המילה הכהן, את הכל המזבחה, וגם אמר, זו הולכת איברים לכבש. המילה והקריב, יש להבין שזה מצביע על פעולת הולכת האיברים לכבש, ותנן הרגל של ימין של הבהמה, בשמאל של הכהן, הכהן נושא את רגל הימין של הבהמה, בשמאלו, ובית אורה לחוץ. שמקום החתך לא ייראה, לא מכובד. אז בית אורה, האור, חלק שמכוסה באור, הוא בכיוון חיצוני, מה רואים פה? רואים שיש כאן עבודת הקורבנות שכתוב פה הכהן, ובכל זאת היא מתבצעת בשמאל. הגמרא עונה, כי אמרינן או אצבע או כהונה, שהמילים האלו באמת מעכבים, שימין היא מעכב בדבר המעכב כפרה. בפונה או מלאכת קורבן, שאם לא עושים אותו אז אין הקרבת קורבן. עכשיו, הולכה זה דבר שלא מעכב כפרה, כי יש מצב ששוחטים את הקורבן על יד הכבש, אז אין הולכה עד לכבש, אתה כבר נמצא על יד הכבש, אז הוא מוגדר, הולכה מוגדר כעבודה שאינה מעכבת כפרה. אז על זה לא דיברנו. כל הדיון שלנו בעבודות כמו זריקת אדם או קבלת אדם צריך להיות בימין, אם נמצא המילים בפסוקים או אצבע או כהונה. שואלת אומרת, והרי קבלה, קבלת אדם, דבר המעכב כפרה הוא, וכתב בה כהונה דכתיב והקריבו בני אהרון הכהנים את אדם, זו קבלת אדם, ותנן קיבל בשמאל פסב רבי שמעון מכשיר. הנה נתמקד בשיטת רבי שמעון. אנחנו מדברים על קבלת אדם, זה דבר שמעכב כפרה, כתוב בו הכהנים, זה כהן, ובכל זאת רבי שמעון מכשיר בשמאל, קבלת דם קורבן בשמאל, זה בסדר. הגמרא עונה בתמיהה לרבי שמעון, כאמר, מה אתה מקשד על הכלל של ריש לקיש מרבי שיטת רבי שמעון? זה כבר שיטה אחרת, רבי שמעון תרתי ברי, הוא צריך באמת שני מילים כדי שנגביל לימין אצבע וכהונה, מילה אחת לא מגבילה. ומי באי רבי שמעון תרתי, כדי שיהיה ימין מה הוא צריך שניים? ותניא, רבי שמעון אומר, עכשיו רק לשים לב, עברנו להתמקד בשיטת רבי שמעון. אני חושב שחשוב לזכור שמבחינת שיטת ריש לקיש, כל מקום שנאמר אצבע ועכשיו הבנה או כהונה, אינו אלא ימין בדבר המעכב כפרה, זה נכון אם מדובר בשיטת הרבנן. עכשיו לפי רבי, לפי מה שאמרנו לגבי שיטת רבי שמעון, חשבנו שכדי שיהיה ימין צריכים אצבע וכהונה. על זה אנחנו מקשים, האם הוא באמת צריך אצבע וכהונה? ותניא, רבי שמעון אומר, כל מקום שנאמר יד אינו אלא ימין, אצבע אינו אלא ימין. הוא אומר כאן שני דברים, נעזוב את הדוגמה הראשונה, יד לא חלק מהדיון שלנו, אבל מה שכן וכיווכבנו אותו, רבי שמעון אומר שאם כתוב אצבע זה חייב להיות ימין. אמרת מקודם שהוא צריך שני מילים, אז הגמרא עונה, אצבע לא בעיה כהונה, כדי שיהיה ימין ויש את המילה אצבע זה מספיק. לפי רבי שמעון, נגיד גם לרבי שמעון, אצבע לבד יגביל אותי לימין, אבל כהונה לבד לא יגביל אותי לימין. לכן ראינו רבי שמעון בעניין קבלת אדם שהכשיר בשמאל, כי שם כתוב רק הכהנים, לא כתוב אצבע. אלא, אז שואלת הגמרא, אתה אומר שכהונה לא מספיק כדי לחייב ימין, אלא כהן למה לי? אז מה המטרה, מה לומדים מזה שכתוב כהנים בפסוק? התשובה בכהונו, כלומר יכול לעבוד עבודת המקדש רק בבגדי כהונה. אז אם אנחנו מדברים למשל על קבלת אדם, זה יהיה קשה רק אם הוא לבוש בבגדי כהונה, זה הכוונה כהן. הגמרא שואל, והרי זריקה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והרי זריקה, זריקת אדם, דלא כתב באלה כהונה, ותנן זרק בשמאל פסול ולא פליג רבי שמעון. הנה רבי שמעון מודה שגם כהונה לבד מקביל לימין. הגמרא דוחה, אמר רבי פליג בברייתא, הוא כן חולק. דתניא קיבל בשמאל פסול, רבי שמעון מכשיר, וכאן מה שחשוב לנו, זרק בשמאל פסול, רבי שמעון מכשיר. זריקת הדם ביד שמאל לפי רבי שמעון כאשר כי כתוב רק כהונה. הגמרא שואלת, ויאלה הד ימר רבה, יד יד לקמיצה, למה לי? עכשיו כאן הכיוון חוזר, השאלה חוזרת לשיטת הרבנן. רבה בעמוד א' הזכיר, וראינו את זה בשיעור הקודם, שזה שקמיצה צריך להיות בימין, אנחנו סימנו את זה בגמרות אגב כמקור השני שקמיצה צריך להיות בימין. רבה למד את זה מגזרה שווה יד יד, ומאחר שכתוב במצורה עשיר ידו הימני, ובקמיצה כתוב יד, כתוב ימלא את ידו בעצם קמיצה, וכמו שעצם מצורה יד שמה זה היה ימנית, גם בקמיצה ימנית. אז, וזה, מזה למדו הרבנן שקמיצה בימין. אבל עכשיו אנחנו יכולים להגיד, לפי מה שריש לקיש לימד אותנו, מכהונה נפקה, מזה שכתוב כהן אצל קמיצה, וכל מקום שנאמר או יד או כהונה זה ימין. אז מה אני צריך את הגזרה שווה? מה זה בא? מה זה מועיל לי? מה אני לומד מזה? הגמרא עונה, באמת יש כאן שני מקורות הקשורים לקמיצה בימין. אחד לקומץ, ללקיחת הקמיצה המקורית, ואחד לקידוש קומץ, אחרי שנלקח, אחרי שקמצו, אחרי שהקומץ הוא ביד הכהן, הוא צריך לשים את הקמיצה שוב פעם ביד ימין לכלי שני, זה נקרא קידוש קומץ. אז הקמיצה המקורית ביד ימין, ואחר כך סימת הקמיצה בכלי שרת שני ביד ימין. תשימו לב עכשיו קושיה ארוכה. לרבי שמעון דלא באי קידוש קומץ, ולמן דאמר נמי דבאי קידוש קומץ לרבי שמעון, ובשמאל אכשורי מכשר, יד יד דרבה למה לי? למה? או מה בא הגזרה שווה ללמד על ימין? מה, לאיזו צורך יש לזה? היא לקמיצה גופה, לקיחת הקמיצה מההתחלה, אליבא דרבי שמעון, מדרבי יהודה ברי דרבי חיה נפקא. יש מקור ש במניין המקורות שלנו זה כבר מקור שלישי לקמיצה בימין. דאמר רב יהודה ברי דרבי חיה, מה הייתה עם דרבי שמעון? דאמר קרא קודש קודשים היא, זה פסוק שנמצא בקשר למנחה, והפסוק ממשיך לומר כחתת וכאשם, בא לעובדה ביד, דיינו הקמיצה עובדה בימין כחתת, כמו ש זריקת הדם בקורבן חטאת זה ביד ימין, גם לקיחת הקומץ ביד ימין. בא לעובדה בכלי, עובדה בשמאל, כאשם. רש"י, ארבע שורות מסוף העמוד, לעובדה בכלי, שקידש קומץ בכלי, עובדה לקידוש קומץ בשמאל, כאשם מצורע, דכתיב בשמאל. אלמה מדאקשי לחטאת, מזה שה מנחה הוקש לקורבן חטאת, מהכה נפקא דכל עבודות מנחה הנעשות ביד, ימין באינן. ויד יד למה לי? אז זו הקושיה. וכאן הסתיים, הקושיה הוא כך. לפי התנא רבי שמעון, שאו מצד אחד לא צריך קידוש כלי, או אפילו אם צריך קידוש כלי, אפשר לעשות אותו בשמאל, מה בא יד יד של רבה שמלמד על ימין? ואם זה לגבי הקמיצה גופה, יש מקור אחר בשביל זה ללמד על ימין. תשובת הגמרא, גם זה לוקח כמה שורות, לא נצרכה אלא הגזירה שווה שיד יד תהיינו ימין לקומץ דמנחת חוטא. סלקה די תחמינה, בלי יד יד הייתי חושב, אם אנחנו כבר מדברים על מנחת חוטא, מנחה שמביאים אותה בקשר לחטא, כפרת חטא, הועיל ואמר רבי שמעון שלא יהיה קורבנו מעודר. רבי שמעון הסביר למה למנחת חוטא אין צורך לשמן, כדי שלא יהיה קורבנו מהודר. אפשר, אנחנו הסברנו בעבר שבקשר לקורבן, למנחת חוטא, יש תחושה שכאן נתפשר בהידור, בכבוד, או בסטנדרט של מנחות לגבי מנחת חוטא. ובפשרה הזאת שלנו אנחנו מבטרים על השמן, למשל. אז ממשיך הגמרא, כי כמה מצלה נמי בשמאל תתקשר, נוריד את הסטנדרטים גם בקשר ללקיחת הקומץ, שיהיה קשר בשמאל, כמה שמלן, אני צריך את היד יד לומר שבהקשר הזה לא מתפשרים. וגם במנחת חוטא צריך להיות קמיצה דווקא בימין, הסטנדרט של כל שאר המנחות. אנחנו למדנו במשנה, קמץ ועלה בידו צרור או גרגר מלח. אנחנו ממשיכים לדף י' א', או קורט לבונה פסול. והסברנו שהפסול נגרם בגלל חיסרון. אם נגיד שיש צרור בקמיצה, אותו מקום שתופס הצרוץ היה צריך להיות סולד. עכשיו חסר הסולד שתופס אותו מקום הצרור, או הקורט לבונה, או המלח. הגמרא שואלת כאן בשורה ראשונה בדף י' עמוד א', כל אני למה לי? כל הדוגמאות האלו, שלושת הדוגמאות, מה אני צריך את כולם? תשובה, צריכה, דהיתנה צרור, אנחנו הבלטנו עם המעוין אותם דוגמאות, והגמרא מבררת למה אני צריך כל אחד מהדוגמאות. דהיתנה צרור, אם היינו מלמדים רק צרור, שהוא פוסל את הקמיצה, משום דלאו בת הקרבה היא, אבל מלח דבת הקרבה היא, כשמקריבים קורבנות, מקריבים אותם עם מלח. אז מלח הוא בעל הקרבה. אימא, תתקשר, הייתי חושב שזה לא נחשב חיסרון. ואיתה למלח שאם בתוך הקומץ יש מלח, זה נחשב חיסרון, זה לא יקבע בעד עם מנחה מעיקרה. הוא לא חלק מתחילת המנחה. נכון, אחר כך רשת שמים את הקומץ במערכה, אז מוסיפים מלח, אבל לא חלק מהמנחה מההתחלה. אז זה מספיק סיבה להחשיב אותו כגורם לחיסרון. אבל ממשיך הגמרא, אבל לבונה דעיקבה בעדי מנחה מיקרה, אימא תתקשר. קורט לבונה, הרי לבונה היא תוספת למנחה עצמה. אפילו שמים את הלבונה לפני מעשה הקמיצה, אז הוא חלק מהמנחה בהתחלה. הייתי חושב שאם קורט לבונה עולה בתוך הקומץ, הוא לא נחשב חיסרון. כמה שמלן, המשנה מלמדת שגם במקרה כזה, שבתוך הקומץ, הקומץ, לא לוקחים קומץ של לבונה, הקומץ ששמים על המנחה, מזיזים אותה לצד, כשבאים לעשות את הקמיצה. רש"י מסביר את זה בשורה השלישית מראש העמוד, אבל הוא היה אהב המינה שמאחר שהוא נקבע כחלק מהמנחה מההתחלה, הוא לא נחשב חיסרון, כמה שמלן המשנה מלמדת שגם קורט לבונה בתוך הקומץ נחשב כחיסרון. לפני שאמרו הקומץ החסר או היתר פסול, מה איריה משום חסר ויתר? למה המשנה מלמדת את הפסול של הקמיצה בגלל השיקולים האלו? טייפוקלי, משום חציצה. אנחנו מלמדים פה נגיד הצרור בתוך הקומץ, הוא גורם לבעיית חיסרון. אפשר לומר שהוא גורם לבעיה, הוא בעיה אחרת, בעיה של חציצה. לא צריך להיות שום דבר מפריד בין, נגיד, ידו של הכהן שלוקח את הקמיצה והקלובסר ידו והסולת. אבל אם נמצא בתוך הקומץ צרור ונוגע גם בידו וגם במנחה, אז החלק הזה של הקמיצה הוא נחצץ מידו של הכהן. או אפילו אם הצור הוא ממש באמצע בתוך הסולת, הוא חוצץ בין גרגירי סולת זו מזו. הגמרא עונה, מתי הפסול הוא רק משום חסר ולא משום חציצה? אז רבי ירמיה אמר, רבי ירמיה מן הצד. רש"י מסביר, מן הצד, למעלה אצל גודל או למטה אצל קמיצה. דלקה חציצה, דהיינו מן הצד. דלאחר שקמץ, הופך גב ידו למטה, הופך את ידו, שגב ידו פונה לכיוון הרצפה, כדי שלא ייפול מן הקומץ כלום, והווה לאו גודל וקמיצה מן הצד, והצרור נמצא לצד החיצוני של המנחה של הקמיצה, אצל או הגודל או האצבע שנקראת קמיצה, והשתלק החציצה שאצל הקמח מוטל הצרור, אבל חיסרון איקה. הצרור הוא פונה לכיוון חוץ, הוא נמצא אצל הקמח, אבל הוא לא מהווה חציצה בין בשר הכהן לקמיצה. ולכן כל הפסול של הצור במצב כזה, שהוא מה שנקרא מן הצד, כל הפסול הוא פסול של חיסרון, כי אותו מקום שמונח הצור היה יכול להיות מלא סולת, והפסול הוא שוב פעם של חיסרון, אבל לא חציצה. לכן המשנה לא הזכירה פסול חציצה. עד כאן שיעורנו להיום.